חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת ויחי, ובו רציתי לעמוד בעזרת השם על מידת הכעס. בפרשתנו התורה מספרת על ברכות יעקב לבניו לפני פטירתו. וכאשר הוא דיבר על שמעון ולוי, כותבת לנו התורה, הוא אמר, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכרותיהם. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. ארור אפם כעז ועברתם כקשת. שואלים המפרשים, לכאורה הרי יעקב אבינו כינס את בניו כדי לברך אותם, כמו שאנחנו רואים אצל רוב בניו באמת הוא בירך אותם. ואילו אצל שמעון ולוי, במקום לברך, אז הוא אמר ארור אפם כעז, איפה הברכה שלהם? שנית, מדוקדק בלשונו, הוא אמר ארור אפם, אם הוא מתייחס אליהם כמו שהוא מתייחס לכל הבנים, אז היה צריך להגיד ארור חס וחלילה שמעון ולוי. מאזינים יקרים, בדרך כלל אני רוצה להקדים ולומר, כאשר אדם נמצא בלחץ, בנקל הוא בא לידי כעס. וישנם בכלל בני אדם שמטבעם בנקל הם כועסים מכל דבר, מוציא אותם מגדרם, מאבדים את השליטה על עצמם. ובדרך כלל, כשבן אדם נמצא במצב של כעס, עושה הרבה טעויות, בדיבור ובמעשה. כמו שחזל אומרים, אדם ניכר בכעסו. ופעמים רבות מה קורה? בן אדם פולט דברים חמורים ופוגעים בשני עד שנחרטים עמוק אצל הנפגע, כגון בביתו, בינו לבין אשתו, או ליוצח על הצו, או בחברתו. כמו שראינו מה קורה הרי, בדרך כלל כשאדם עושה משהו מתוך כעס הוא תמיד מלא חרטה. מה שמסופר מגילת אסתר על אחשוורוש, רצח את ושתי מתוך הכעס, ואז הוא התחרט. לכן תורתנו הקדושה ויעקב אבינו מלמד אותנו ורוצה להעביר לנו מסר לדורות על מידת הכעס, עד כמה היא מגונה וגרועה, שצריך להתרחק ממנה עד הקצה האחרון. ובזה נבוא לביאור הדברים שבעצם אומרים כל המפרשים כמעט, הרשב"ם, אבן עזרא ועוד רבים, שבעצם יעקב אבינו לא קילל, הוא בירך את שמעון ולוי. בהיות ושמעון ולוי הייתה בהם המידה הזאת והתכונה של הכעס, שמהר מאוד היו באים לידי כעס. וכשאדם בא לידי כעס, הרי הוא מאבד את השליטה ועושה נזקים שאי אפשר לפעמים אפילו לתקן. יעקב אבינו בכוונה דקדק בלשונו, והוא אמר ארור אפם. פירושו של דבר, אומרים המפרשים, שיעקב אבינו קילל את המידה הזאת שלא יהיה ביכולתה לשלוט עליהם ולהביא אותם לידי כעס ויצאו מגדרם. זאת אומרת שכל הכללה היא מיוחזת אך ורק לתכונה ולמידה הזאת, בכדי להקטין אותה, לתקן את המידה הזאת, כך שאין ברכה יותר גדולה מזו, שבעצם יוכלו להתגבר על המידה הזאת ויוכלו לנהל את עצמם בצורה רגועה ושלווה. והרי ידועים דברי הזוהר, ומביא אותם הרב חיים ויטל בשער רוח הקודש, עד כמה הנושא של הכעס, הכעס הוא דבר, אומר שם הרב חיים ויטל, א', אדם שיש בו את מידת הכעס, הוא לא יכול להגיע לשום השגה. ולא רק זה, אלא שמידת הכעס היא גרועה יותר מכל העבירות, הוא אומר. כל עבירה היא כנגד איזה אחד מהאיברים של האדם. יש רמח איברים ויש עשה גידים. וכל עבירה היא מחוברת לאיזה גיד. הכעס זה פשוט טורף את כל הנשמה של האדם. והיא מתחלפת בתומעה, וכל מה שהשיג וכל מה שעשה הכל נאבד ממנו, ובכל פעם שכועס שוב עוד הפעם מאבד את נשמתו, כך שבעצם על ידי הכעס הוא לא יכול להגיע לשום השגה, מאבד את כל עולמו, את כל מה שהוא סיגל וקידש את עצמו. עד כדי כך אומר הרב חיים ויטל, שהאריז"ל כל כך היה מקפיד על הדבר הזה, שהוא מספר על עצמו שהוא היה מלמד את אחיו, ולפעמים היה כועס קצת על אחיו שהוא לא לומד מספיק טוב. אריזה לזהיר אותו ואמר לו, בשום אופן שבעולם לא תגיע לידי כעס, אפילו בשביל שילמד יותר טוב, בשום אופן, כי הפגם של הכעס זהו פגם היום ונורא, מאוד מאוד חמור. עד כדי כך שחזל הרי גם כן הגמרא במסכת פסחים בדף סמכבב אומרת, כל הכועס גורם לשלושה דברים, חוכמתו מסתלקת, נבואתו מסתלקת, יורד מגדולתו. ובמסכת נדרים בדף כ"ב בית מוסיפה הגמרא עוד חמישה נזקים, שאדם שכועס כל מיני גיהינום שולטים בו, גורם שתחתוניות שולטות בו, מזלזל בשכינה ועוונותיו מרובים. זאת אומרת שלמעשה אדם שמגיע למידת הכעס, א', הוא גורם ממוטט את הגוף שלו מבחינה בריאות, הוא פוגם, הוא פוגע, הוא מזיק בגופות את גופו, וחוץ מזה גם מבחינה רוחנית, מאבד את חוכמתו, מאבד את ההשגות שהוא השיג, כמו שהזוהר ורב חיים ויטל כתב, שמאבד את הנשמה, שהוא כל מה שעשה, יורד מגדולתו, אם הוא היה ראוי לגדולה, הוא יורד מגדולתו, כל זה בגלל הכעס, ולא רק כל אדם, אלא חזל מלמדים אותנו אפילו משה רבנו. משה רבנו, שכאשר שלח אותם למלחמת מדיין, והם חזרו ויחיו את הנקבות, ומשה רבנו יצא מגדרו וקצף עליהם, איך הם השאירו בחיים את הנקבות שהחטיאו את עם ישראל. אז הוא באמת, למרות זאת, מה כתוב בחזל? משה רבנו שכח את כל הלכות הגלת כלים, ומי שהיה צריך ללמד אותם זה אלעזר. שואל הרב הגריל חסמן, שואל בספרו אליהל, אומר, אם ננסה לתאר לעצמנו, נמצאים כל מחנה ישראל 60 ריבו אחרי מלחמת מדיין, עכשיו מצפים ומחכים לשמוע איך להתנהל עם כל הכלים, עם כל השלל, שילמד אותם את ההלכות של מה שמע מהקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע מה לומר. וקם במקומו אלעזר ואומר, הם כולם הרי תמיהים ולא מבינים, איך ייתכן שמשה רבנו לא מדבר? איזה ביזיון זה, איזה עונש קדם. ויותר מכך הוא שאל, אומר הרחורה, כל מה שכעס משה רבנו, הוא כעס לכבוד הקדוש ברוך הוא. איך ייתכן להחיות את הנקבות שהכתיב אותם ישראל? ובכל זאת, אומר הגריל חסמן, וכך כותב גם הרב חיים שמולביץ', התורה באה ללמד אותנו כאן מציאות. כעס זהו מציאות שמעלימה את החוכמה של האדם, משכיחה אותו את חוכמתו, מאבדת את נבואתו. זה מציאות, אין לזה שום תצדקה. עם כל ההסברים, זה לא יעזור לשנות את המציאות הזאת. ולכן אפילו משה רבנו נפגע מזה שהוא קצף. בצדק, זה לא מספיק, כיוון שמידת הכעס היא חמורה מאוד. אין מושג לחוס. לכן שלמה המלך, איך אומר? שלמה המלך אומר במשלי בפרק י' פסוק כ"ט, ערך אפיים רב תבונה, וקצר רוח מרים איוולת. כותב רבנו יונה, שאדם שהוא ערך אפיים, שהוא מושל בכעס שלו, ולא עושה כלום בזמן כעסו, אז הוא רב תבונה. הוא מגיע להבנה ולשכל, עושה את מעשיו עם היגיון, כי הוא שולט על עצמו. אבל חס וחלילה קצר רוח, מה קורה לאדם שהוא קצר רוח? מרים איוולת. ברגע שאדם כועס הרי הוא מאבד את השליטה על עצמו. זה משל למה הדבר דומה? לנהג שאיבד את השליטה על רכבו, והוא נוסע במהירות והבלמים אינם פועלים. אין ספק שהתוצאה הרת אסון, כמו שקרה היה אסון לפני כמה שנים, משפחת עטיה זכרונם לברכה, בירידות לטבריה שהבלמים שלהם נגמרו, והרכב נסע ללא שליטה ונפלו לתהום, והתהפכו עם הרכב ורחמנא ליצלן נשרפו כולם. יהי זכרם ברוך. זה כשמאבדים שליטה. כשבן אדם כועס ומאבד שליטה, השכל לא עובד, ההיגיון לא קיים. אז אדם פועל ועושה דברים מבלי חוסר חשיבה, והתוצאות הן הרות אסון. לכן קצר רוח זה מרים איוולת, אומר שלמה המלך. גם בקהלת הוא אמר, בפרק ז' פסוק ת', אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחק כסילים ינוח. אומר אלשיך הקדוש, הפשט הוא זה מה שחזל לימדו אותנו. אדם שכועס, הוא הופך להיות כסיל, כי חוכמתו מסתלקת ממנו. הוא לא בר דעת, הוא לא בר שיקול דעת. לכן באמת הרמב״ם כותב בהלכות דעות, בפרק ב' הלכה ד', למרות שתמיד ההנהגה בכל המידות ללכת בדרך האמצעית, הוא אומר אבל בכעס צריך להתרחק עד הקצה האחרון, אפילו בדבר שצריך לחוס, כי זו מידה מגונה מאוד 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 מאוד, כמו שהיא מאוד משפיעה על הגוף ועל הנפש של האדם. מסופר על המקובל, הגאון המקובל רבי מרדכי שרעבי זכרונו צדיק וברכה, שפעם הוא דיבר על נושא של גנות הכעס, הביא את מאמרי חז"ל והזוהר והארי וכו'. והוא הוסיף גם שהרי כתוב בהקדמה של עץ חיים, כל מי שרוצה ללמוד תורת הנסתר, אחד התנאים זה שידע לעבוד על מידת הכעס שלו. אז שאלו אותו בשיעור, אמרו לו, כבוד הרב, ואנחנו מכירים, מקובלים, שגם כן כועסים כשמרגיזים אותם. אמר להם הרב שרעבי, זכרונו צדיק וברכה, אמר להם, תדעו לכם, אלה שאתם רואים אותם כועסים, הם לא יודעים ולא מבינים בקבלה בכלל. הם חושבים שמבינים, חושבים שיודעים, כי לא ייתכן הבנה של תורת הנסתר למי שיש מידת הכעס. ופעם אחד, באמת בא בנהר שלום בבוקר, הוא בא הגיע לתפילה, הוא רואה שזה אחד אצלו, שהיה מתכונן לעלות שליח ציבור, הוא היה רגיל לעלות אצלו בבית הכנסת. פנה אליו, אמר לו, הלך בשקט, אמר לו, בבקשה, לא לעלות, אני לא רוצה שתעלה היום לתפילה. שאל אותו, למה, מה קרה? מה חיתי, מה פשעי? אמר לו הרב שרעבי, אתה בבוקר לפני שבאת לפה, אתה כעסת עם אשתך, נכון? הסתכסכת עם אשתך וכעסת עליה. כיוון שכעסת, אתה לא ראוי לעבור לפני הטבע. כי המציאות של הכעס טורפת נפשו באפו. ויתרה מכך, חז"ל מוסיפים לנו במסכת גיטין ודבב, הזהירו שלעולם יזהר אדם שלא יטיל אימה וכעס בביתו, כי זה גורם להיכשל בשלושה עבירות, שפיכות דמים, גילוי עריות וחילול שבת. שפיכות דמים זה כמו מעשה של פילגש, שהרי בגלל הפחד הלכה ובקיצור קרה את האסון בסוף. גילוי עריות, אומר רש"י, שמא האישה מפחדת מהבעל שלה והיא לא יכלה ללכת לטבול, אז היא יודעת שאם היא תגיד שלא טבלה השם ישמור ומי יודע מה יעשה לה, אז היא אומרת שהיא טבלה, משקרת, והוא נכשל בעריות. חילול שבת, אומר רש"י, מתוך הפחד, אז היא יודעת שאין לה ברירה, שכחה, נרדמה, ואז מה היא עושה? מבשלת אפילו אחרי חשיכה, כמו שהיה אצלי מעשה שהיה. היה לי מעשה שפעם אחת בא אליי בן אדם, ערב שבת דופק אליי בבית, לפני עשרות שנים, ואומר לי, כבוד הרב, כך וכך היה העניין. אחרי שחזרנו בית הכנסת, אשתו הייתה רדומה, ובערב שבת בדרך כלל, אחרי שעובדים קשה, ואנשים, לאורך היום שישי, אז עייפים מאוד. ובקיצור, בגלל שעייפים מאוד, היא נרדמה. עכשיו מה שקרה, היא שכחה להכניס את השקע של הפלטה בחשמל. פתאום התעוררה וכבר היה חשיכה, והיא רואה שהשקע של החמין, של האוכל, לא בחשמל, מה יהיה? היא מיד הכניסה את זה לחשמל, אז היא הכניסה את זה. ואז הוא התברר לו הדבר, הוא בא אליי לשאול אותי מה עושים. אמרתי לו, מה יש לעשות? הרי אשתך זה ישראל, היא פשוט עשתה חילול שבת ממש בשבילכם. האוכל הזה נאסר באכילה, אין מה לעשות. אמרתי לו, אבל תדע לך, אני מכיר אותו. אתה אשם לכל זה. כי אתה קפדן גדול, כעסן מאוד, קצר רוח. היא בתוך פחד שידעה, אוי ובוי לה, מה יקרה כשאתה תבוא ותראה שהשקע לא נמצא בחשמל. מי יודע מה היית מתנפל אליה, מה היית עושה לה. ובגלל זה נגרם החילול שבת. זהו מה שחזל מלמדים אותנו, כמה צריך אדם להיות זהיר ונזהר. ומצד שני, אדם שזוכה ומתגבר על מידת הכעס, חזל אומרים לנו, מסכת עירובין דף נ"ד, את הסיפור המפורסם של רבי פרדה, שהיה מלמד את התלמיד הזה 400 פעם כל שורה, ופעם אחת כשהזמינו אותו לסנדק, אז הוא לא כל כך התרכז, והוא לא הבין. אז אמר לו, מה קרה? אמר לו, בגלל שחשבתי שאתה הולך באמצע. אחרי זה, אמר לו, עכשיו אני יושב, למד לך עוד 400 פעם. יצא בת קול מהשמיים ואמרה, בגלל הסבלנות שלך, שאתה מסוגל ככה לשבת בסבלנות, ולחזור עוד 400 פעם, מה אתה רוצה? או אריכות ימים 400 שנה, או שכל בני הדור שלך יזכו לחיי העולם הבא. אמר, אני מעדיף שכל בני הדור יזכו לחיי העולם הבא. ואז מהשמיים אמרו לו, תקבל גם את זה וגם את זה. אז שואל הרב חיים שמולבין, מה קרה לרב פרדה? מה זה לא ביטול תורה? לבזבז את הזמן, קודם כל ללמוד 400 פעם שורה, לא חבל לו על הזמן, התנה הזה, ועוד לעשות 800 פעם. אלא אומר הרב חיים שמולבין, על זה לא שאלו את רב פרדה. ההפך, בגלל שהוא עובד על מידת הכעס, כדי לעקור מהשורש את הכעס, אז זה שווה לעשות ביטול תורה כזה בשביל לזכות להיות ממש נקי מכל המידה הזאת. ולכן הוא זכה לאריכות ימים. כך באמת הגמרא במסכת תענית דף כף, שאלו תלמידיו של רב עדה ברבה, במה ארכת הימים? אמר להם, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. כך אותו דבר במסכת מגילה בדף כף ח', שאלו את תלמידיו את רב זרע, במה ארכת הימים? אמר להם, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. אדם שהוא לא קפדן, לא כעסן, זוכה לאריכות ימים. וראיתי דבר יפה בספר איגרא דקלה, הוא אומר, רמז לכך, המילה בראשית, בראשית בראשי תיבות, ראה אל תקפיד בביתך, שיאריכו ימיך. זה ראשי תיבות בראשית. אדם שרוצה לזכות לאריכות ימים, לא צריך לחפש לו סגולות ולא תרופות, לעבוד על מידת הכעס, לא לכעוס, חבל על הכעס, זה עושה נזקים בגוף, בנפש, בנשמה. ולא רק זה, אדם שלא כועס, כתוב במסכת קלה רבתי בפרק ד', אמר רבה אליהו זכור לטוב, לעולם אין התורה מתפרשת אלא ממי שאינו קפדן, ואף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן. אשרי מי שפגע בו ומי שישב איתו, שמובטח לו שהוא בן עולם הבא. זאת אומרת שבעצם אדם שמתגבר על הכעס, אז הוא זוכה לחוכמת התורה, זוכה שאליהו הנביא יכול להתגלות אליו. זה המידה הזאת שאדם זוכה להתגבר. רק זה קשה, נכון? יש ניסיונות, והרבה פעמים מרגיזים. אלה כך יש כל מיני עצות. אחד העצות שכותב ספר החסידים בסימן תף רש נונה, הוא מספר, אומר מעשה שהיה כדי ללמד אותנו את העצה הנפלאה הזאת, שהיה פעם אחד, בן שהיה מכבד את אבא שלו, ואז פעם אחת קורא לו האבא לבן הזה. אומר לו, בני היקר, אתה מאוד מכבד אותי ומאוד נזהר בכיבוד אביהם, אבל הייתי רוצה ממך בקשה אחת. גם אחרי שהוא ייפרד מן העולם, אחרי 120, הוא מבקש ממנו דבר אחד שהוא מצווה עליו. מה הבקשה? הוא ביקש ממנו שכל פעם שיבוא לך כעס, לעולם אל תפעל באותו רגע. תחכה לילה אחת. תשען על זה לילה. מלשון שאמר משה רבנו, בוקר ויודע השם את אשר לו. הוא לא מיד הגיב, שמע את כל התלונות של קורח ועדתו, למחרת נדבר. מה זה עושה? זה מרגיע את האדם. וככה היה. אז הבן הבטיח לאבא שלו שהוא מקבל על עצמו את הקבלה הזאת. והנה, לאחר תקופה, בגלל המצב הכלכלי, החליט לנסוע להרחיק לכת ולחפש את פרנסתו במקומות אחרים, והלך ממקום למקום, וככה נשתקע זמן מרובה, נפרד מאשתו, הייתה מעוברת והוא לא ידע שהייתה מעוברת לפני שהוא הלך, והוא הלך. בקיצור, לאחר שנים שהוא חוזר, הוא בא לבית, והוא מאזין מחוץ לבית, כדי לראות מה קורה, אחרי כבר כמה שנים, מי יודע מה קורה עם אשתו, מה קורה בבית. והוא שמע, אשתו נמצאת, אבל נמצא שם עוד קול של איש, אז הוא חשד בה שהשם ישמור, שפשוט היא כבר התייאשה ממנו, והוא כעס, רצה ממש לרצוח אותה, כי בסך הכל זה אשתו. אבל מה, הוא נזכר בצוואה של אבא שלו, אמר, תחכה יום אחד, עוד יום למחרת תממש את הכעס שלך. באמת הוא חיכה, וכאשר הוא חיכה עוד, הוא ממשיך, הוא שומע שוב את הדיבורים שאשתו מדברת, ואומרת לאותו איש, היי בני היקר, בני היקר, אם אבא שלך היה יודע שאתה נולדת, כי הוא לא ידע בכלל שאני בהיריון, אם היה יודע הוא היה רץ כבר מזמן לבוא לחזור הביתה. והוא שומע פתאום שהאיש הזה זה בנו, שהוא לא זכה לדעת אפילו שהוא היה בהיריון, שהייתה בהיריון. אוי ובוי, אם מתוך כעס היה פועל. כמה הוא שמח שהוא קיים את הצוואה של אביו. וככה ניצלה אשתו וניצל הבן הזה. ועשו משתה גדול. כך כותב רבי יהודה חסיד. מה זה מלמד אותנו? שהעצה היא תמיד להיות מתון. לא מיד לממש. תשען לילה. הכעיסו אותך. תשען על זה לילה, תחשוב, תתבונן, אם צריך להחזיר תשובות, תחזיר אותם למחרת. יש עצה נוספת שכתבו בעלי המוסר, שאדם יכין את עצמו נפשית, כשאדם מתעסק עם מישהו, שהוא יודע שהוא עלול להתפרץ עליו, לדבר אליו לא יפה, לפגוע בו, ויבוא לידי כעס, שכבר מראש הכין את עצמו, אני יודע שעכשיו אני הולך להיות עם בן אדם, שעלול להכעיס אותי, ואם היא יצאה, ואם היא יפגע בי, וזה מה אני אעשה? כבר להכין את עצמו, איך אני מתגבר ולא מגיב. אז אם אדם עושה הכנה נפשית, ברגע שזה מגיע, הוא יכול להכיל את זה. אז הוא לא מגיב, הוא שותק, הוא יכול להתגבר. ויש עצה שלישית, שהיה מסופר על רב יצחק מבורקי, שהייתה לו הנהגה מיוחדת. אצלו היה מעיל הרוגס. הוא קיבל על עצמו הנהגה, שכל פעם שהוא צריך לחוס, הוא עשה לו איזה מעיל מיוחד שקרא לו מעיל הרוגס, לפני שהוא כועס, הוא צריך קודם כל ללבוש את המעיל. ואז רק הוא יכול לחוס. וככה היה, אז מה קורה? עד שהוא הולך ופושט את הבגד האחר ולובש את המעיל, בינתיים הכעס נרגע. ואז ממילא כבר לא באים לידי כעס. כל העצות האלו הם מחנה משותף אחד, שאדם צריך לדעת לקבל על עצמו, להתאפק מעט, לא תכף ומיד להגיב. כי בעודו כועס, הוא מאבד את השליטה. ממילא אין דבריו בשיקול הדעת. הוא לא יכול לפעול בשיקול הדעת. הוא לא יכול לדבר גם בצורה נכונה. והנזקים הם מראות אסון. לכן צריך האדם לקבל על עצמו תמיד, כדי להתגבר, להיות מתון. כל אחד יחפש את הדרך. איך לא תכף ומיד, בזמן הכעס ישר להתפרץ. אלא להיות מתון. וזו הדרך שעשו גדולי ישראל. כמה מסופר על כל גדולי ישראל, כל כך הרבה, ששם, איך התגברו על הכעס בצורה מיוחדת במינה. מסופר על הרב יחיאל מיכל מזולצ'וב, היה לו תפילין יקרות מאוד מאוד שהוא קיבל בירושה. והתפילים האלה, הרבה הרבה חסידים עשירים רצו לקנות אותם בהון, מחיר ממש ענק. והיה מצבו קשה כלכלי. אשתו תמיד ביקשה ממנו, מה הבעיה? יש לך תפילין שלך. אז תמכור את זה, שנוכל להתקיים. אין לנו מה לאכול, לא עזר כלום. הוא אמר, בשום אופן התפילין האלה לא נמכרות. והנה שנה אחת, מה קרה? לא היה אתרוגים. היה קשה, לא השיגו בכלל אתרוגים, ופתאום לערב החג הגיע איזה אחד שיש לו אתרוג יפה מהודר, אבל הוא רצה על זה מחיר מפולפל. החליט הרב יחיאל מיכל מזולצ'וב, טוב, נמכור את התפילין במחיר טוב, ואז נוכל לקנות, וככה הוא עשה. הלך לאחד העשירים שכל הזמן רוצים את התפילין, הם מוכנים לתת לו סכום עתק, וקנה את האתרוג. והוא כמובן רקד משמחה שסוף סוף הוא זכה, השנה גם כן, אפילו שאין אתרוגים, הוא זכה לאתרוג מהודר, ובא לאשתו כדי לספר לה ולשמח אותה, תראי ברוך השם איך זכיתי, אבל כשהיא שמעת הסיפור, כעסה והתרגזה נורא והיום, לאוכל שאין בבית, הילדים רעבים, לא אכפת לך, לא רצית אף פעם למכור, בשביל האתרוג הזה אתה כן, תפסה את האתרוג, נשכה אותו, פגמה אותו, הורידה לו את הפתמה, פסלה אותו. ואז רב מיכל, רב יחיאל מיכל מזולצ'וב, שתק, לא הגיב, לא הקפיד עליה, לא כעס עליה, רק הוא הלך, ההפך, אמר ריבונו של עולם, תפילין כבר לא אין לי, כי מכרתי אותם, בשביל לקנות אתרוג. אתרוג אין לי, כי כבר הוא נפסל, אבל דבר אחד יש לי, אני לידי כעס לא יבוא, אני לא יערוס את השלום בית שלי בשביל זה. ככה הוא דיבר עם עצמו, עם הקדוש ברוך הוא. ובליל החג נגלה אליו אביו, בעל התפילין, נגלה אליו בחלום ואמר לו, תדע לך שגדול המעשה הזה שלא הקפדת ולא כעסת, יותר מהתפילין ויותר מהאתרוג. כמה זה חשוב ההתגברות על מידת הכעס. יש מעשה אחר שמסופר על רבי מרדכי מנסחיז, שהוא פעם אחד כל הזמן השתוקק לאיזה תלית מהצמר של ארץ ישראל, עד שהצליח להשיג בת כזה, ונתן אחד לאחד החייטים שהוא מהתלמידים שלו, שהוא יודע לתפור, שיסדר לו מזה תלית. אבל אותו תמיד יצא לו טעות במקרה, הוא היה הבד כפול, והוא חתך, וכשהוא חתך נוצר שני פתחים בתוך הבד, וממש לא ידע את נפשו מה יהיה עכשיו, עד שכבר הרבי השיג את הבד הזה, פתאום קרה כזה דבר, מי יודע מה הוא יעשה. על כל פנים באו אליו לספר לו את הדבר, אמר לו, קרא לתלמיד, אמר לו, מה אתה כל כך בחלחלה ופחד, למה? בדיוק ככה צריך להיות. היה צריך להיות שתי פתחים בתלית הזאת. פתח אחד כדי להכניס את הראש, כמו כולם. אבל פתח השני זה כדי לנסות את מרדכי, אם הוא יכעס או לא יכעס. זה הפתח השני. לכן אני שמח עם הפתח השני, כדי לא לכעוס. זה הגדולה של החכמים. מסופר על רב ישראל מסלנט. רב ישראל מסלנט, פעם אחד ראה שהתלמידים לא לומדים, והרמב"ם הרי כותב בהלכות תלמוד תורה, פרק ד', שכשהרב רואה שהתלמידים לא לומדים, חייב לכעוס עליהם, לדבר איתם בתקיפות, כמו שהגמרא בכתובות דף קג אומרת, זרוק מרה בתלמידים. אז הוא עמד והתחיל לכעוס עליהם ולהוכיח אותם. אבל כל פעם באמצע הדיבורים שלו, שהוא מצד אחד מתחיל להגיד מילים חריפות ותוכחה, פתאום הוא מסתובב לצד והוא לוחש לעצמו בשקט. ועוד פעם ממשיך, ועוד פעם לוחש לעצמו שקט. אחד התלמידים היה סקרן, מה אומר הרב ישראל סלנט כשהוא מסתובב? ואז הוא הלך לשם בצד, והוא שמע אותו איך הוא אומר, רב ישראל, אסור לכעוס, שלא לא תכעוס בשום אופן בלב. כל זה רק תעשה רק למראה החיצוני, כי מי שכועס זה עובד עבודה זרה, ככה הוא מדבר לעצמו, ושוב חוזר לדבר מוסר, וככה הוא אומר לעצמו כל פעם. למה? כדי שהכעס הזה לא יהיה חס וחלילה כעס בליבו, כי הוא יודע שהוא מאבד את עולמו. רק למראית העין, אז גם כשנצרכים לכעוס, זה צריך רק להיות למראית העין, אבל לא מתוך הלב, לא פנימי. וככה מספרים על עוד צדיקים, שפעם היה הרב יצחק מבורקה גם כן, שניסו, הוא אמרו עליו שהוא כל כך בעל מידות כאלה שמעולם אי אפשר להכעיס אותו. אז היו כמה אנשים שרצו לנסות אותו, לבחון אותו באמת, האם באמת הוא כזה באמת שהוא לא יכעס. היה משתמש הוא מדי פעם בטבק, לקחו איזה בן אדם פשוט, אמרו לו, כשאתה תראה את רבי יצחק בתפילה, באמצע התפילה, תיגש אליו, תבקש ממנו איזה שמק של טבק, תן לי טיפה להריח. וככה הוא עשה, הלך באמצע התפילה, הגיעו לברכת יוצר אור, פתאום הוא בא אליו, תן לי קצת טבק. אוקיי, פותח לו את הקופסה, נותן לו. אחרי זה, עוד כמה רגעים, עוד פעם, אמרו לו תלך כמה פעמים, עוד פעם הוא הולך, אומר וואי איזה טבק מיוחד, כבודו לא יכעס, אם אפשר לקבל עוד, כך הוציא לו בלי ויכוחים, נותן לו. כשהגיעו כבר רגעה לישראל, כבר לפני 18, אמרו לו תלך עוד פעם, אז עוד פעם הלך, הוא כבר צריך להתחיל 18, פותח לו את הקופסה, כך, לא אמר לו שום מילה. אחרי התפילה, חיפש את הבן אדם, חשבו בטח הוא רוצה לצרוח עליו, איך הוא לא מתבייש לעשות ככה. הוא מצא אותו, אומר לו, אני רואה שאתה כל כך אוהב טבק, אני רק משתמש מדי פעם. קח את כל הקופסה אצלך, מדי פעם אני אוכל לבקש ממך קצת, אתה בטח תיתן לי. זה הצדקות, זה מידת הכעס, כל כך היו נלחמים על הכעס. הוא מסופר על הרב יוסף חיים זוננפלד, שפעם היה איזה דין תורה קשה מאוד, ואחרי הפסק, כמובן שהצד השני, שהוא חייב, נפגעו מאוד מאוד, ופרצו לבית, וצרחו, וצעקו, וגדפו, וביזו את הרב יוסף חיים זוננפלד. שתק, אחרי זה, קם מלוקומתו. אמר להם, מוריי ורבותיי, אני חייב להגיד לכם משהו. אתם כבר החלטתם, מסרתם את הדין לשמיים. אם אנחנו לא צודקים, מסרתם את הדין שלכם לשמיים, אבל תדעו לכם שאין לדיין אלא מה שאין עברות. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, אבל אם אנחנו צודקים, וכולם שתקו, כבר הבינו שהוא רוצה להגיד איזה מילים חריפות. ואז הוא ממשיך ואומר להם, אם אנחנו צודקים, אני מוחה לכם מראש על כל הצער מה שעשיתם. אני מוחה לכם חילה גמורה, ועכשיו זה ערב ראש שנה, אני גם מאחל לכם שתזכו לקטב ולחתם לחיים טובים ולשלום. כדי לעבוד על מידת הכעס. מאזינים יקרים, זה לא קל. קל אולי לומר, קשה מאוד לעשות, חייבים לאמץ עצות, אבל עלינו לדעת דבר אחד, למדנו מכל העניין, הכעס זה לא שייך אם אתה צודק או לא צודק, הכעס זה מציאות שפוגמת את הנשמה של האדם, הורסת את הגוף ואת הבריאות שלו, מאבדת כל חלקה טובה ממנו, הנזקים הם נוראים, נגרמים על ידי מידת הכעס, כמו שהגמרא חז"ל שאמרו, 8 דברים נגרמים כשאדם כועס, חוכמתו נאבדת, נבואתו נעלמת, יורד מגדולתו, כל מיני גיהינום שולטים בו, סובל מתחתוניות, מזלזל בשכינה, וכו' וכו'. לכן המידת הכעס שאדם כועס, רחמנא ליצלן, הנזקים הם בלתי הפיכים, במיוחד האדם כועס בביתו על אשתו, או על יצח על הצו, או על חבריו, מי יודע איזה נזק הוא יכול לחולל באותם רגעים, שאי אפשר אחר כך לתקן, כי זה לא נשכח, קל וחומר בחינוך של ילדים. אתה מביע את הכעס. ילד לא מתחנך מכעס. בזה שכועסים, הילד הוא רק אולי מפחד, אבל לא חינוכי. דברי חכמים בנחת נשמעים. אם אתה רוצה להחדיר חינוך, זה בדיוק ההפך, ברוגע ובשלווה, כמו שאומרים עם רבי שם החזוני שהוא אמר, מה שאדם יכול לעשות בנחת, גם עם 100 צעקות הוא לא יכול לעשות. הצעקות והכעסים הם רק אולי מפחידים, ונדמה שמשיגים את התוצאה, אבל זה ההפך. א' הזיק לעצמו, ב' הוא לא חינך, כי רק מאלף, אבל בסופו של דבר כשהילד גודל ויש לו יכולת להתנגד, הוא יביע את ההתנגדות. החינוך הוא כאשר הדברים נעשים ברוגע, בשלווה, במנוחת הנפש. ונכון שיש הרבה דברים שמרגיזים את האדם, אבל עלינו תמיד לא לשכוח איזה תוצאות הרות אסון שמאבד את הנשמה שלו, מאבד את כל מה שהוא עשה, את כל ההשגות שלו, את כל חוכמתו, את כל תורתו מאבד. ולא רק זה, הוא מפסיד דברים שיכול לזכות אם אדם יתגבר. לכן חובה עלינו, כל אחד ואחד, לתקס עצות, ומחנה משותף לכל העצות, להיות תמיד מתון. לא להביע בשעת הכעס שום דבר. להתאפק, כמה שתוכל להתאפק, הדברים אחר כך יצאו מהכוח אל הפועל, בצורה מתונה, רגועה וחכמה. יעזור השם שנזכה כולנו, בעזרת השם יתברך, להתגבר על כעסנו, להרחיק מאיתנו מידת הכעס לגמרי, כך שנוכל לזכות לאריכות ימים, ולבריאות, ולחוכמה, ולגדולה. ואפילו אליהו הנביא הוא אמר, אני מתגלה רק למי שלא כועס. ועל ידי זה נזכה כולנו לשפע, ברכה והצלחה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.